השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
פרשת וארא. הנה, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. אלוקים משתמש בפסוק זה במכוון בשמו הוויה י' כו' כ'. שם זה מציין את היותו של בורא עולם מעל ומעבר למגבלות זמן ומקום, ואת העובדה שהוא אינו נתון לשום מגבלה מאלו הקיימות בעולם הגשמי שהוא ברא. לכן אין דבר שיכול למנוע ממנו מלעמוד בדיבורו. הסיבה שבגללה בורא עולם הגלה את עם ישראל למצרי הייתה כדי לרומם את התודעה שלנו לדרגה שאותה מסמל שם הוויה. שמה של ארץ מצרים זהה באותיותיו למילה מצרים, שפירושה מגבלות. בורא עולם ברא אותנו לתוך עולם המאופיין במגבלות שאותן לכאורה אין כל דרך לפרוץ, ואז רומם אותנו מעליהם. בגלות ובגאולת מצרים תמון לקח מרכזי שאותו בני ישראל היו חייבים ללמוד כדי להפוך לעמו הנבחר של בורא עולם. לקח זה מאפשר לנו כיום להתעלות מעל ומעבר לשגרת חיי החולין. גאולתנו האישית יכולה להיות שלמה רק כשנכיר בכך שבורא עולם הוא בלתי מוגבל. הכרה זו מאפשרת לנו לסמוך על הבטחתו לגאול אותנו משעבוד החומרנות. וידעו מצרים כי אני השם. בורא עולם נקרא כאן בשם הוויה, המבטא את היותו בלתי מוגבל. אחת ההשלכות של שם זה היא שבורא עולם יכול להיות רחמן, כלומר הוא מסוגל להפעיל את מידת הרחמים אפילו כאשר חוקי ההיגיון מכתיבים תגובה של ענישה או נקמה. בהקשר זה, מידת המכות הייתה לגרום למצרים להכיר את הרעיון של הרחמים האלוקיים בתור מי שסגדו לטבע. המצרים הכירו היטב את כוח המשפט העיוור לכאורה של בורא עולם, לפיו ההישרדות שייכת לחזק ביותר. אולם המצרים טרם הכירו בכך כי בורא עולם נעלה מהטבע ובכוחו לשלוט ולבטל את כוחות הטבע נטולי הסלחנות, אם וכאשר כך עולה ברצונו יתברך. לכן יכולתו של משה לעצור את המכות הרשימה את פרעו יותר מאשר יכולתו ליזום אותם. מחשפי החצר של פרעו ידעו גם הם לשחזר חלק מהמכות, מאחר שהם ידעו כיצד לשלוט בטבע עד לרמה מסוימת. וכך יכלו לגייס את כוחות הטבע כדי שיחוללו הרס. אך לא היה בכוחם של המחשפים לבטל או לרסן את הכוחות הללו. רק משה יכול היה לעשות זאת, על ידי שעורר את רחמי הבורא יתברך באמצעות תפילה. גם לנו אסור להטיל ספק ביכולתו של הקדוש ברוך הוא לדחות את חוקי הצדק הנוקשים של הטבע בזמן שאנו מעוררים את רחמיו של הקדוש ברוך הוא בכוח תפילותינו. ושרץ היאור צפרדעים. מצרים מסמלת אדישות קרירה ביחס לבורא עולם, ולכן המכה הראשונה היא מכת דם שמסמלת חום בהתלהבות. הלקח מכך הוא ברור. את הקרירות לענייני קדושה יש להמיר בהתלהבות ובחמימות. אחרי שהושגה מטרה זו, השלב השני המשלים הוא להחליף את ההתלהבות המצרית לחומרנות ביחס של אדישות קרירה כלפיה. התורה אומנם דורשת מאיתנו לדאוג לצרכים הגשמיים שלנו, אולם עלינו להישמר שמעורבות זו לא תסיח את דעתנו מהייעוד המרכזי בחיינו, צמיחה רוחנית והשלמת תוכניתו של בורא עולם עבורנו, עמו אהובו, אנחנו, ועבור המציאות כולה. הועיל והצפרדעים הם יצורים קרים, פלישתם אל תנורי המצרים מסמלת לנו כי יש להמיר את החום המצרי הלוהט כתנור, התלהבותם החומרנית של המצרים, להחליף אותה באדישות קרירה כלפי הצד הגשמי של המציאות. זהו שלב יסודי גם בתהליך הגאולה הפרטי של כל אחד מאיתנו, והיציאה משעבוד מצרים האישי שלנו. וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות. קודם לכן הוזכר בתורה שחלק מהצפרדעים נכנסו לתנורים. מה עלה בגורלם? הסביבה הטבעית של הצפרדע היא במים. צפרדע שקופצת אל תוך תנור לוהט, זהו מעשה של מסירות נפש שאין למעלה ממנו. בורא עולם בצידו לא נתן שפעולה כזו של ציות מסור לרצונו תעבור ללא תגמול. כאשר הגיעה העת לסיים את המכה הזו, מתו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות, מן השדה. אבל אלו שבתנורים נותרו בחיים. כך גם הישרדותנו ההיסטורית כעם נובעת מהנכונות שלנו למלא אחר רצון הבורא בכל מחיר. אחים יקרים, אנחנו כאן מסיימים בתוך תפילה שכבר נזכה לגאולה, לבית המקדש, לכל הנבואות שאנחנו מחכים מאז שיבואו ויתממשו, ובעיקר לאסוף את כל עם ישראל מכל העולם הגדול, שיבואו ויעלו ארצה במהרה. אנחנו כאן בשבח והודיה ברדיו קול חי, שנותן לנו כאן מרעיונותיו של הרבי מלובביץ' לבוא לידי ביטוי ברדיו הנפלא, רדיו קול חי. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.